Idok kay Nan. Idok!
עידוק עינן, בין היתר, הוא מגיש ההסקט סייבר סייבר. שלום.
שלום.
מה קורה?
בסדר גמור. יש עכשיו בחודשיים האחרונים משהו מאוד ויראלי, וזה צ'אט GPT, המכונה בחיבה בעברית GPT-PUT. זה יישום בינה מלאכותית שמנהל צ'אט עם הגולשים ומבצע, עונה על שאלות, מבצע פעולות. זה אחד הדברים היותר מרשימים, אחד היישומים היותר מרשימים שראינו של צ'אט כזה, ועכשיו יש מם חדש של לקחתי, ביקשתי מצ'אט GPT לתת לי מתכון, ובישלתי לפיו, בוא נשמע.
בואו ננסה להכין פמקין פאי, ועם המתכון שקיבלתי מה-AI של צ'אט GPT, שתי דלעות יפניות, נרוקנת שמרוקן,
ונאפלת. כן, אז זה היה ולוגר בן שי שמבשל... הרבה והפעם הוא החליט לבשל לפי מתכון כזה, תכף, בסוף אנחנו נשמע מה יצא משם, אבל אנחנו רוצים לדבין בעצם מה זה הדבר הזה, מה הוא יודע, האם יש לנו סיבות לפחד, סיבות מקצועיות, סיבות פילוסופיות יותר, כך אנחנו מדברים עם דוקטור יותר.
יובל איתנו?
ודאי, חוקר עיבוד שפה טבעית באוניברסיטת בן גוריון. מה זה אומר עיבוד שפה טבעית?
עיבוד שפה טבעית, או בלעז NLP, זה בעצם התחום שממנו מגיע ה-GPT וה-Chat-GPT, אלה ניסיונות שלנו ליצור מערכות ממוחשבות שיודעות לדבר עם בני אדם, או להבין, או משהו, לעשות דברים עם שפה טבעית, שפה שאני ואתה מדברים בינינו, שאנחנו כותבים עברית, אנגלית, ספרדית, רוסית וכו'.
מה שאנחנו מנסים להבין בעצם, מה שאנחנו אוהבים אולי לפחד ממנו, בתקשורת הפופולרית, זה האם מדובר בבינה, קוראים לזה בינה מלאכותית, אבל האם זו בינה, האם היא מבינה אותנו, מבינה את השאלות שלנו, מבינה את התשובות של עצמה, האם יש איזשהו מנגנון שמחבר מילים למשמעות, לשדות סמנטיים, לכל הדברים האלה, ויודע בעצם מה אנחנו שואלים, ועונה תשובות בהתאם לכך.
אז אולי לפני שניגש לשאלות הבאמת פילוסופית האלה, וזה קודם כל שאלה מאוד מאוד קשה של להגדיר מה זה בינה, כי כנראה שגם אנחנו לא ממש סגורים את זה ולא יודעים את זה, וככל שכל פעם מגיעה מערכת החדשה ואנחנו אולי מגדירים מחדש מה זה בינה כדי לדעת האם היא עומדת בזה או לא, אולי כדי קצת לדבר על מה זה כן, מה ברמה הכי 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 בסיסית הדבר הזה בוודאות יודע לעשות, וזה כאשר הוא מקבל טקסט, הוא מקבל משפט, הוא מקבל פסקה, הוא יודע להשלים אותו, הוא יודע להמשיך אותו. הוא יודע ליצור עכשיו את טקסט חדש שבעיניו נראה סביר כתשובה או כהמשך לטקסט שהוא קיבל אותו בתור שאלה.
זה קצת אוטו-קומפליט פשוט מתוחכם.
זה בדיוק מה שזה. זאת אומרת, זה אותה טכנולוגיה עומדת בבסיס של האוטו-קומפליט שלנו, של האוטו-קורקט גם, של תרגום למשל. זאת אומרת, גם תרגום, כן, יודע לקחת טקסט משפה אחת ולהוציא משהו בשפה שלך. אז בליבה של הטכנולוגיה בעצם מדובר באותו דבר, והרבה מההבדלים שאנחנו רואים בין המערכות האלה, זה יש קצת בממשק, זאת אומרת, במה בדיוק זה תוכנן לעשות, האם זה יתאמן על הרבה דוגמאות של טקסט כזה או טקסט אחר, וגם הרבה מאוד הסדרי גודל. זאת אומרת, ChatGPT כבר למד, במובן הזה שהוא ראה במהלך חייו, כן? הרבה מאוד טקסט, ושאני אומר הרבה מאוד, אני מתכוון כנראה לסדר גודל של מיליארדי, מאות מיליארדי, טריליוני מילים.
והדבר הזה שהוא רואה, הוא לא, אנחנו לא מדברים פה על מילון, אנחנו לא מדברים פה על כלי שמקבל מילים ומכניס אותם לתוך זה פועל, זה תואר, זה שם, זה כאילו, אין שם סמנטיקה, יש שם, אני שואל בעצם, האם יש שם סמנטיקה או שיש שם פשוט סטטיסטיקה של אותיות?
זה ב-99% מזה זה רק הסטטיסטיקה. זה ממש לדעת לקרוא הרבה טקסט ולהבין לאט לאט איך משלימים טקסט. איך נראה טקסט נכון, איך נראה טקסט הגיוני, אולי יותר טוב להגיד, איך נראה טקסט שאנחנו נוכל להבין אותו דקדוקית ומתוכו להסיק את המסקנות שלנו. וכאן אולי הבעיה כנראה הראשונה שאנשים נתקלים בה, שאנשים רואים בכלים האלה, זה שהם מחרטטים. כן, הם אומרים דברים, כן, מוציאים הרבה פלט, שנראה לנו הגיוני, כן? זה נראה כמו תשובה שהיית שואלת ויקיפדיה את גוגל, עם הבעיה הקטנה שאין מאחורי זה כלום, כן? שהתוכן שזה הוא שטויות מוחלטות. מיד צייצתי אחרי לפני כמה דקות דוגמה שלי, שניסיתי למצוא את המילה העברית לאינטואישן, כן? לאינטואיציה, והוא בא עם סיפור מאוד יפה על מילה ושורש והסברים אטימולוגיים ואיפה היא בתנך והכל, אבל שום דבר מזה לא נכון. ואותו דבר עם המתכונים, נכון? הוא יודע לחבר, להגיד לך לחבר בין המרכיבים, הוא יודע להגיד לך לשים את זה בתנור, הוא יודע מה ישמע לך הגיוני בתור בן אדם שמחפש משהו מהסוג של מתכון. הצרה היא שאי אפשר לדעת מה יצא מזה.
והדבר הזה נגרם מכך שאין לו מספיק מידע, או שהמידע שיש לו הוא מידע שבחלקו לא מדויק, זאת אומרת הוא מסתמך על מאגרי נתונים שחלקם סתם שטויות שאנשים כתבו וחלקם מתחברים לו לדברים לא נכונים. אז השאלה היא, כאשר תהיה לו גישה ליותר מידע, ולמידע יותר מדויק, ותהיה לו דרך גם לקבל מאיתנו משוב, מה נכון ומה לא נכון, האם בסופו של דבר הוא ייתן תשובות יותר טובות ויותר נכונות ויותר מדויקות מבני אדם? ואני שואל את זה בהקשר למשל של מנועי חיפוש.
נכון, אז אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד טובה. שהשאלה, מה אנחנו רוצים מהדברים האלה? אז אם, אז גם ראיתי טענות שדבר הזה, שזה יחליף את גוגל, למשל, זה לא, אני לא חושב שמנוע חיפוש מהסגנון של גוגל הוא בסכנה, כי הדבר הזה לא נועד להיות מנוע חיפוש. הוא לא, המטרה שלו בינתיים היא לא ממש, לא בהכרח דיוק, כן? בדברים האלה שאמרתי קודם, של להיות יצירתי, של למצוא דברים מתוך איזשהו עולם ידע, כן? גם תוסיף למתכונים את מוזיקה, למשל, או שפות טבעיות, ראיתי מישהו שפשוט המציא שפה ביחד עם ChatGPT או בשפות מחשב, בדברים האלה הוא יודע לעזור לנו לפרוץ גבולות, כן? הוא יודע לעזור לנו להגות דברים לצורך העניין, אבל אם אנחנו בונים על זה שהוא יהיה מדויק או שהוא יהיה נכון או שאפשר להשתמש בו בלי להפעיל שיקול דעת של בן אדם או של מישהו שהוא נגיד מומחה בדברים שאנחנו רוצים לדעת אותם, אז אולי זה פשוט לא מטרה שלו או בינתיים לא מטרה שלו, אבל זה בטח לא משהו שיכול להחליף מערכות אמינות.
מה שחשוב להבין, תראו, יש המון דברים שהם מאוד גאוניים, אבל רק כשאנחנו מקבלים אותם ביישום שלנו בבית או ביום-יום, אנחנו מבינים מה זה. מה יהיה עם זה בעתיד? כלומר, אתם יודעים, אתה אולי, יובל פינטר, יודע להגיד לנו כבר איך זה ייראה בעתיד, איפה זה ישרת אותנו? כי כרגע זה נראה כמו משהו שמעניין שורה של משוגעים לדבר, וזה מגניב אותם, וזה ויראלי, וזה אחלה, אבל זה עדיין כדחקה. איפה זה ביום-יום יתפוס אותנו?
חס וחלילה, עידן. כבר ביום הראשון אחרי שזה יצא, אנשים התחילו להשתמש בזה. למשל, אם יש לך, אם אתה רוצה לכתוב, אתה רוצה לפתוח נקודות לטקסט, אם אתה לא דובר אנגלית, שפה טבעי, שפת אם, כן? אז זה כותב טקסט מאוד מאוד טוב, זה יודע להרחיב נקודות. אני כבר הייתי אולי ב4 הרצאות שאנשים באו והתחילו לדבר, ואחרי 5 דקות אמרו, בעצם כל מה שאמרנו עד עכשיו נכתב על ידי GPT, ואני מבקש בכל לשון של בקשה, אנשים תפסיקו לעשות את זה, זה בסדר גמור להתנש בכלי הזה, אבל זה הדחקה כבר מצד עצמה. אז בכל מקרה, הדברים האלה, כל העם, אתה יודע, אם אתה, או אם זה נגיד דבר יצירתי, שאתה רוצה קצת שיעזרו לך לעשות brainstorming, גם יש את המערכת שיודעת ליצור תמונות וליצור וידאוים, זה שימוש אחד שהוא מאוד מאוד, יש לו פוטנציאל מאוד רחב, והצד השני, מה שאמרתי קודם, שאם רוצים כן לכתוב טקסטים שאנשים יהיה להם נעים לקרוא אותם, אבל בינתיים מה שיש לך זה רעיונות, אז גם ליישומים האלה זה טוב. אבל דבר אחד שחשוב לי מאוד להזכיר בנקודה הזאת, זה מנוע שפותח על ידי חברה שלא משחררת את הקוד שלה, והיא לא מפרסמת מאמרים אקדמיים. אני מכיר את OpenAI, ומהיום למחר היא יכולה לשנות שם את הכל מאחורה, היא יכולה לבקש על זה כסף, היא יכולה לסגור את השירות. אז זו גם נקודה שצריך לזכור, זה לא כלי פתוח, במובן המלא שלו.
כן, נידו.
ואנחנו, אני אסיים בכל זאת, כי מאוד קשה, חלק מהווירליות של ChatGPT, זה שהיא מאפשרת לנו לקיים שיחות ואחר כך לפרסם אותן באינטרנט, אז אני שאלתי את ChatGPT, אם יש לה משהו למסור למגיש הערב של התוכנית, אז היא ענתה לי ככה, מזכיר לך שאני הספרה המרוחקת של OpenAI, ואני לא יכול לתת דיון אישי עם מגישי התוכנית, אני מזמין אתה לשאול כל שאלה או לדון על הנושא שאתה מעוניין בזה. אני אציין שהעברית פחות טובה מאנגלית, בגלל שיש פחות טקסטים בעברית שהמערכת הזאת למדה. ושאלתי אותה גם אם היא מבינה, או אם הוא מבין את השאלות שאני שואל ואת התשובות שאני נותן, ואומר, מודל צ'אט ג'י-פי-טי לא מבין באופן ישיר את השאלות שאתה שואל ואת התשובות שהוא מתן, אבל הוא משתמש בסטטיסטיקות על מאגרי הטקסט הגדולים שלו, כדי למצוא תכנים דומים למה שאתה שואל, ולתת תשובה ככל האפשר. ונסיים ונסיים במתכון, אנחנו באמת החלדת אם הוא הצליח או לא, בוא נשמע.
אוקיי.
מעניין אם זה טעים בכלל. לא כזה טעים.
לא, אז לא.
לא, בגלל זה אני אומר שגם ההרצאות שדיברתם עליהם, שאלה אם זה נשמע הגיוני, קוהרנטי, אפשר לסמוך על זה, כי בסוף תמיד יש את הבן אדם שיגיד, זה גוגל טרנסליט אתם, זאת אומרת, אני אומר בהשלכה ל-GPT, כן? זאת אומרת, זאת השאלה. אבל אוקיי, אם זה עובד וזה אחלה, אז יאללה, נתחיל לבחון את הנושא בכובד ראש.
חס וחלילה, בזהירות, הכל בזהירות. זה נשמע קוהרנטי, זה לא מספיק.
אני מזכיר שכולנו כרגע באותו צד, אנחנו בני אדם ואנחנו לא רוצים שהם יקחו לנו את העבודה וישתלטו על העולם.
לגמרי. טוב, יובל פינטר, חוקר עיבוד שפה טבעית באוניברסיטת בן גוריון, ועידו קינן, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות.